שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים מדף כ"ט במסכת יומא. נתחיל 5 שורות לפני סוף עמוד הקודם, ונסיים 3 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 11 דקות. השיעור היום בחסות שיעורי הרב בנצי אוריאל במורה נבוכים. כל מי שתמיד רצה ללמוד ולהתקדם במורה נבוכים, יש את זה בכל אפליקציות הפודקאסטים. פשוט חפשו הרב בנצי אוריאל, ובואו נתחיל. אתמול ראינו שעבודת המקדש, שמתחילה בשחיטת התמיד, מתחילה רק כשמתחיל היום, כלומר כשיש כבר אור במזרח, והיה אדם שהיה עומד על הגג והיה מסתכל לראות אם יש אור, וראינו שלא סמכו עליו כל כך בקלות. כלומר, גם כשהוא אמר שיש אור, היו אומרים לו, אתה בטוח? האור הגיע אפילו עד חברון, ורק כשהוא אמר כן, ניגשו לשחוט את התמיד. ולמה כל כך חששו ובדקו איתו? כי באמת פעם קרה שהיה אחד שעמד על הגג, והוא אמר להם שהוא רואה את האור במזרח, והם שחטו את התמיד, ואז התברר שהאור היה בכלל מהירח שזרח ולא מהשמש, והקורבן הזה שהם שחטו היה פסול, ונאלצו לשרוף אותו. לכן לפני ששוחטים, מבררים איתו לוודא שזה באמת השמש. זה במשנה, והיום נדבר על הסיפור הזה של הטעות הזו, ונחלק את הגמרא לשלושה חלקים. החלק הראשון בהתחלה יהיה בירור מעשי, אבל מהר מאוד הוא יגלוש לאגדתא, וזה ששואל את הגמרא, איך יכול להיות שהוא טעה בין אור הלבנה לאור החמה? הרי אור החמה, התימור שלה, כלומר, הקרני אור שלה מתפזרים על פני כל הרקיע, ואילו אור הלבנה, הקרניים הרבה יותר מקומיות. אז איך הוא טעה? עונה הגמרא, זה היה יום מעונן, וביום מעונן, הקרניים הולכות דרך העננים או דרך חורים בעננים, ואז קשה לדעת בדיוק לאן האור מתפשט, ולכן הוא טעה. זהו, עד כאן עיקר החלק הראשון, זה היה הבירור המעשי. אבל עכשיו כאמור בסוגריים שהולכות כמעט לאורך כל עמוד א', נראה אגדתא שקשורה למה שרגע אמרנו ונחלק אותה לשלושה סעיפים. סעיף ראשון אומר רב פאפה, כמו שאמרנו לגבי אור הירח, שבגלל העננים זה היה נראה מפוזר על פני כל הרקיע, אומר רב פאפה דבר דומה לגבי השמש, שביום הדאיבה, ביום מעונן, כולה שימשה. כל השמיים הם שמש, מה נפקמינה של זה? א', זה פשוט הצעה טובה, שאם אתה רוצה לייבש אורות וצריך מקום חם, אז ביום מעונן אפשר לשים את זה בכל מקום, גם בצל, כי הכל חם בגלל העננים שמפזרים את החום, וב', עניין הלכתי יותר, בפסח אם יש יום מעונן, לא לשים בצק בחוץ, אפילו לא בצל, כי יש חום בכל מקום וזה יכול להחמיץ את החמץ, זה היה סעיף ראשון. סעיף שני, גם כן לגבי יום מעונן, זו עמד שימשה קשה עם השימשה, כלומר החום של השמש ביום מעונן הוא יותר קשה מהחום הישיר כשזה לא מעונן, ובצורה דומה, שברירי דשימשה, הקרניים של השמש שעוברות בין החורים בעננים, הם גם כן יותר קשים משמש ישירה. והוא מביא לזה סימן לשני הדברים שאמרנו, לדבר הראשון הוא אומר שזה כמו חומץ שהוא סגור טוב בצנצנת, אז בתוך הצנצנת יש הרבה לחץ, ואז אם יש חור קטן, אז הריח יוצא בכוח, אותו דבר השמש היא כאילו סגורה מאחורי העננים, ואז יוצאת בכוח בין החורים, וסימן שני, ללכת בגשם שמרטיב את כולך זה לא נעים, אבל עוד יותר לא נעים זה כשאתה יבש לגמרי ודולף אליך מהגג איזה דלף קטן ונכנס ככה בין המעיל לצוואר, ככה גם קרני השמש החזקות שעוברות בין העננים הם עוד יותר לא נעימים. עד כאן לגבי השמש, עכשיו ממש בסוגריים, כיוון שכבר הבאנו דוגמה לדבר שהצורה לא ישירה שלו, כלומר דרך העננים היא יותר חזקה מהצורה הישירה, אז רב נחמן מביא עוד דוגמאות לזה, וזה שירורי העבירה קשים מהעבירה עצמה, והחום של סוף הקיץ קשה יותר מהקיץ עצמו, ועוד שתי דוגמאות שהן פחות בעניין של מה שאמרנו של המקור והלא מקור, אבל עדיין באותו סגנון, הקדחת של החורף יותר קשה מהקדחת של הקיץ, וללמוד דבר שכבר למדת ושכחת זה יותר קשה מדבר חדש, כל זה היה בסוגריים, ועד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי באגדתא זה כבר בשורה השישית בעמוד א', מקודם כשאמרנו שהאור של החמה מתפזר בניגוד לירח, אז הלשון שרבי אמר את זה, זה שהאור של החמה מפציע לכאן ולכאן, והגמרא מביאה לזה גם מקור מפסוק מתהילים כ"ב, כתוב למנצח על איילת השחר. מה זה איילת השחר? שהשחר, כלומר כשהשמש עולה, היא עולה כמו איילה, כלומר כמו הקרניים של איילה שמפציעות, כלומר מתפזרות לכאן ולכאן, ככה גם השחר עולה, אז הנה מקור שהאור של השמש מתפזר לכאן ולכאן. זו הייתה ראיה, ועד כאן עיקר הסעיף השלישי. שלישי, בסוגריים, כיוון שכבר הבאנו את המזמור הזה, אז אנחנו יודעים ממסכת מגילה שדורשים שהמזמור הזה נאמר על ידי אסתר, אז עכשיו נאמר על זה שני דברים. אחד זה שאסתר נמשלה לאיילה, כי כמו שהאיילה חביבה על בעלה כל בעילה, ככה גם אסתר הייתה חביבה לאחשוורוש. דבר שני, לגבי המילה שחר, יש כאן שתי דרשות. דרשה אחת זה שגם כן אסתר נמשלה לשחר, כי כמו שהשחר זה סוף הלילה, ככה גם אסתר זה סוף הניסים שכתובים בתנך. אחרי זה יהיו עוד ניסים כמו חנוכה, אבל זה לא בתנך. דבר שני, ששחר זה מלשון תפילה, תראו רש"י למה, ואז לפי זה, איילת השחר, זה שכמו שהקרניים של האיילה כל שנה גדלות עוד על מה שכבר היה, ככה גם התפילות, אנחנו מתפללים, וכל תפילה מתווספת לתפילות שלפני, ובסוף, השם באמת יקשיב לתפילות. כל זה היה בסוגריים, אגדתא, ועד כאן החלק הראשון, שאלנו איך יכול להיות שהם טעו, הרי האור של החמה מתפזר והאור של הירח לא, וענינו, זה היה יום מעונן, ואגב, זרינו שלושה סעיפים באגדתא. אגב, ממש בסוגריים, לגבי איילה, הכוונה היא לא לאיילה שלנו, כי לאיילה אין קרניים, יש בזה כל מיני פירושים. בכל אופן, זה היה החלק הראשון. חלק שני גם כן לגבי הסיפור, שואלת הגמרא, מתי הסיפור הזה קרה? הרי הסיפור לא יכול לקרות ביום כיפור. למה? כי הרי הלבנה מסתובבת סביב כדור הארץ פעם ב-30 יום, אז בתחילת החודש, במבט שלנו מכדור הארץ, הלבנה והשמש הם באותו מיקום, וממילא הם זורחים ביחד בתחילת היום ושוקעים בסוף היום. בשלב הזה, אגב, בראש חודש לא רואים את הלבנה, וככל שהחודש מתקדם, השמש זורחת יותר ויותר לפני הלבנה, כלומר, אחרי יום היא זורחת בבוקר והלבנה רק שעה אחרי זה, אחרי יומיים שעה אחרי זה וכן הלאה. בעשירי לחודש, כלומר ביום כיפור, הלבנה כבר בפיגור של בערך 10 שעות אחרי השמש, כלומר ששעתיים לפני סוף היום, רק אז הלבנה זורחת, ויוצא ששעתיים לפני סוף הלילה, רק אז הלבנה שוקעת, אז לא יכול להיות שביום כיפור לקראת סוף הלילה הוא הסתכל על המזרח וראה אור עולה, וזה היה הלבנה. הלבנה בשלב הזה, היא כבר במערב עומדת לשקוע, הזמן היחיד שהטעות הזו כן יכלה לקרות, זה לקראת סוף החודש, שאז באמת הלבנה זורחת קצת לפני החמה. אז בקיצור, הסיפור במשנה שלנו לא יכול היה לקרות ביום כיפור, אלא באיזשהו יום אחר, לקראת סוף החודש. אבל אם כך, אז למה כשהמשנה ממשיכה ומספרת שאחרי זה הורידו את הכהן הגדול לבית התבילה, למה מדובר על כהן גדול? הרי אם זה לא יום כיפור, זה יכול להיות כל כהן אחר, לא צריך כהן גדול. עונה הגמרא, אתה צודק, באמת צריך לפצל את המשנה. הסיפור הזה לא מדבר על יום כיפור, הוא מובא כאן בסוגריים, רק בשביל להסביר למה כל כך דאגו לוודא שבאמת היה יום, ורק אחרי הסיפור הזה, כשהמשנה ממשיכה ואומרת שביאו את הכהן הגדול לבית התבילה, זה ממשיך ומספר על יום כיפור, ועד כאן החלק השני. החלק השלישי זה 4 שורות לפני סוף עמוד א', וזה לגבי מה אם זה היה קורה עם קורבנות אחרים. כלומר, הסיפור שסיפרנו קרה לגבי קורבן התמיד, שכיוון ששחטו אותו לפני הזמן, נאלצו לשרוף אותו. מה לגבי סוגי קורבנות אחרים? כלומר, קורבן העוף או מנחה, אז תנא יבוא דרבי אבין, הוא מביא ברייתא, שאומרת שגם אם מלקו את קורבן העוף לפני הזמן, וגם אם קמצו את המנחה לפני הזמן, כלומר לפני הבוקר, גם זה פוסל וצריכים לשרוף אותם. זו הברייתא, ועל זה שואלת הגמרא, לגבי קורבן עוף, זה מובן, זה באמת כמו קורבן במה, אם זה נשחט לפני הזמן, צריך לשרוף. אבל לגבי קמיצה במנחה, מה הבעיה? הרי כשאתה קומץ מנחה, מה אתה בעצם עושה? אתה פשוט מפריד חתיכה מהמאפה. אז מה הבעיה? גילית שעוד לא הגיע הבוקר? תחזיר את זה בחזרה, תחכה לבוקר, ותוציא עוד פעם. הרי זה לא כמו שחיטה שאחרי ששחטנו גמרנו, הבהמה מתה. זה פשוט חתיכת לחם, אפשר להוציא ולהחזיר. זו השאלה, ועונה הגמרא, זה לא כזה פשוט. כי אחרי שקומצים, כלומר מוציאים את החתיכה מהמאפה, אז שמים את זה בכלי שרת, וברגע ששמנו בכלי שרת, אז הקומץ הזה מתקדש לעלות למזבח, והוא גם מתיר את שאר המנחה. להיות שיריים, כלומר שיהיה מותר לאכול אותם. אז ברגע שכל זה קרה, אפילו שלא קרה כאן משהו פיזי, אבל כן קרה כאן משהו הלכתי, אז אי אפשר כבר להחזיר את זה אחורה. וכיוון שעשו את זה לפני הזמן, אז זה נפסל. ויש כאן חידוש, כי היינו יכולים לחשוב שאומנם כלי שרת מקדש, אבל אם זה שלא בזמן, אז אולי הוא לא מקדש, ואז הוא גם לא פוסל. כמה שמלן מלמד את הברייתא הזו, שהכלי שרת מקדש את הקומץ אפילו שלא בזמן, לעניין זה שהוא פוסל אותו. זה החידוש של הברייתא, ועכשיו לגבי זה נראה שתי קושיות, אחת מברייתא ואחת ממשנה. הקושיה הראשונה זה מברייתא שאומרת, כל הקרב ביום, קדוש ביום. כלומר, דבר שצריך להקריב אותו ביום, אפשר לקדש אותו בכלי שרת רק ביום ולא בלילה. אז הנה אתה רואה שכשזה לפני הזמן, אי אפשר לקדש, וממילא לכאורה זה גם לא אמור להיות פסול. עונה הגמרא, כשהברייתא אמרה שצריך לקדש דווקא ביום, זה בשביל שזה יהיה קומץ כשר, שנוכל להקריב אל המזבח, זה ודאי רק ביום, על זה אין ויכוח. מה שאמרנו מקודם, שזה מקדש גם בלילה, זה רק לגבי לפסול אותו. כלומר, שבעצם אמרנו שגם כששמו את הקומץ בכלי שרת בלילה, זה לא פעולה חסרת משמעות. משמעות, זה כן מקדש את הקומץ, אבל באותה פעולה זה כבר פוסל אותו, זה יכול לקרות גם בלילה, זו הייתה הקושייה הראשונה. קושייה שנייה זה כבר בשליש העליון של עמוד ב', מה תברא בזעירא ממשנה במנחות לגבי לחם הפנים. לחם הפנים זה בעצם קורבן מנחה, אבל קורבן מאוד ייחודי. היו מניחים אותו על שולחן לחם הפנים בכל שבת, יחד עם שני בזיחים, כלומר כלים של לבונה, שזה סוג של שרף, והלחם היה נשאר שם שבוע שלם, ואז רק כשנגמר השבוע, בשבת הבאה, היו מורידים את הלחם עם הבזיחים, את הלבונה בבזיחים היו מקריבים על המזבח, ואז את הלחם הכהנים היו אוכלים, ובמקביל שמו לחמים חדשים שגם הם עכשיו יישארו לשבוע. זה במצב הרגיל. עכשיו, מספרת המשנה, מה קורה אם במקום לשים את הלחם החדש בשבת עצמה, משום מה חיכו ושמו במוצאי שבת או ביום ראשון. אומרת המשנה, אי אפשר להוריד את הלחם הזה בשבת הקרובה, כי אז יוצא שהלחם לא היה לשולחן שבוע שלם, אלא מה הפתרון? לחכות עוד שבוע. כלומר, הוא יהיה שם שבוע ושישה ימים, ורק בשבת השנייה נוריד את הלחם, כי אומנם יש בעיה שהלחם יהיה שם פחות מדי זמן, אבל אין בעיה שהוא יהיה שם יותר מדי זמן. זו המשנה, ועכשיו מקשה רבי זעירא, הרי אם הברייתא של רבי אבין מקודם, אמרה שכשאתה שם בכלי שרת משהו, זה מיד פוסל אותו, לכן הוא פסל את הקומץ, אז גם כאן לכאורה זה צריך לפסול. הרי שמו את זה שלא בזמן, ביום ראשון בכלל, זה אמור לפסול את הלחם. איך אתה אומר שזה בסדר ואתה מחכה שבוע וחצי ואוכל אותו? אלא כנראה שכשזה לא בזמן, זה לא פוסל. אז זה קשה על הברייתא של רבי אבין, שאמר שזה פוסל. זו הקושייה השנייה, ועל זה עונה רבה, אל תשווה. יש הבדל בין שלא בזמן בלילה שלפני, לבין שלא בזמן בלילה שאחרי. למה? כי הלילה שלפני היום הוא בעצם חלק מהיום. אז אם שמתי את הקומץ בלילה שלפני, אז היום עצמו שבו אני אמור לעשות את זה כבר הגיע, נניח יום שני, יום שלישי, אבל פשוט עכשיו לילה, ובלילה זה פסול. כלומר, זה לא נקרא שזה מחוסר זמן. זה פשוט לילה, ולכן הכלי כן מקדש, אבל זה פסול. זה לגבי הקומץ. לעומת זאת, בלחם הפנים, הם לא שמו את זה בלילה שלפני הזמן, שאז זה בעצם הגיע כבר היום, אבל פשוט בלילה אסור. הם שמו את זה ביום אחרי. זה לחלוטין לא בזמן. זה נקרא מחוסר זמן, וכשזה מחוסר זמן, זה כבר פעולה חסרת משמעות, ולכן זה לא פוסל. זה התירוץ של רבא, ואם זה באמת נשאר, ועכשיו ממש לסיום בסוגריים, נשאל עוד שאלה קטנה אחת על זה. אומרת הגמרא, רגע, הרי מה הפתרון שלך בלחם הפנים? להשאיר את זה עוד שבוע. אבל הרי שבוע הבא יגיע ליל יום שישי, והלחם עדיין מונח שם על השולחן, והרי בליל יום שישי כבר אמרנו שזה כבר זמן שזה כן יכול לפסול, כי זה הלילה שלפני, ואז זה כן ייפסל. אז איך אתה אומר להשאיר שם את הלחם שבוע וחצי? עונה הגמרא שתי תשובות. רבינה עונה, אתה צודק. באמת בלילה לפני כניסת שבת הוא צריך להוריד את זה מהשולחן, ולשים את זה שוב למחרת ביום. מר זוטרא אומר, אין צורך להוריד כבר בלילה, כי כשהוא שם את הלחם במוצאי שבת או ביום ראשון, כיוון שזה לחלוטין לא בזמן, זה בכלל לא נחשב ששמו, זה כמו מעשה קוף, לכן אין לי בעיה שזה יהיה שם ביום שישי, כי זה לא נחשב ששמו את הלחם על הכלי שרת. מה שכן, כיוון שזה לא נחשב ששמו, אז למחרת, בבוקר שבת, הוא כן צריך להוריד את זה ולהחזיר את זה, בשביל שיהיה פעולה של נתינת הלחם על השולחן. ועד כאן, לגבי הקושייה השנייה, ובזה הגענו לשלוש שורות. לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לשלושה חלקים, אבל נסכם קודם את החלק האחרון, כי הוא עדיין תרי לנו בראש, ואז נחזור אחורה. אז בחלק האחרון ראינו ברייתא שהביא אבא של רבי אבין, שגם מליקה או קמיצה שנעשו בלילה לפני הזמן, הם גם כן פסולות וצריך לשרוף את הקורבן. ושאלנו, הרי לכאורה בקמיצה אפשר פשוט להחזיר את זה ולקמוץ עוד פעם, והסברנו לא, אחרי שקמצו שמו בכלי שרת, ואפילו שזה עוד לא בזמן, עדיין הכלי שרת מקדש את הקומץ לעניין זה שהוא פוסל אותו. זה הסבר של הברייתא, ועל זה ראינו שתי קושיות. קושיה אחת זה מברייתא שאומרת שכל הקרב ביום קדוש ביום, כלומר צריך לשים בכלי שרת דווקא ביום, משמע שאם זה בלילה אז בעצם כאילו לא עשיתי כלום וזה לא פוסל. עונה הגמרא שהברייתא התכוונה בשביל שנוכל להקריב את הקומץ, אבל בשביל לפסול את הקומץ זה קורה גם בלילה. זו הקושיה הראשונה. קושיה שנייה זה מלחם הפנים, שאם שמנו אותו בטעות על השולחן אחרי שבת, אז לא מורדים אותו אחרי שישה ימים בשבת הקרובה, אלא רק אחרי 13 ימים בשבת שאחרי זה. ושוב הקשנו, הרי כששמו את זה על השולחן זה היה לא בזמן, אז הנה אתה רואה שכששמים משהו שלא בזמן זה לא נפסל. עונה רבה, כששמים בלילה שלפני אז זה נפסל, כי כבר הגיע היום, אבל זה פשוט עדיין לילה. לעומת זאת, כששמים אחרי הזמן, זה כבר נקרא מחוסר זמן, וזה חסר משמעות, ולכן שמה, באמת זה לא נפסל. ובסוגריים שאלנו, רגע, אבל אחרי זה יגיע יום שישי ואז ייפסל, וענינו, או שבאמת הוא מוריד את זה לפני הלילה של יום שישי ושם בשבת, או שלא צריך, כי זה לא נחשב אפילו ששמו, אלא זה מעשה קוף, אבל הוא כן צריך להוריד את זה למחרת בבוקר בשבת, ולשים שוב. זה היה החלק השלישי. בחלק הראשון, שאלנו על המשנה איך יכולת שהתבלבלו בין אור החמה לאור הלבנה, הרי הצורה של האור שלהם שונה, וענינו, זה היה יום מעונן, שאז גם האור של הירח מתפזר, ומזה הגענו לקצת אגדתה עם שלושה סעיפים. שני הסעיפים הראשונים היה לגבי אור השמש ביום מעונן, שהוא חם במיוחד, ואגב, זרינו עוד רשימה של דברים שדווקא כשהם לא ישירים, הם יותר חמורים מכשהם ישירים. סעיף שלישי, ראינו לזה מקור מפסוק, למנצח על איילת השחר, שהאור של השמש מתפזר כמו הקרניים של האיילה, ואגב, זה דיברנו קצת על האיילה ואסתר, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני, גם כן לגבי הסיפור עם הטעות שהם חשבו שזה היה שמש וזה בעצם היה ירח, הסברנו שלא יכול להיות שזה קרה ביום כיפור, כי ביום כיפור העשירי בחודש, אז לקראת סוף הלילה, הירח כבר במערב, אלא זה כנראה קרה לקראת סוף החודש. ובאמת כאן המשנה לא מדברת על יום כיפור, זה היה בסוגריים, ורק אחרי זה ממשיכה ומדברת על יום כיפור. זה היה החלק השני, את השלישי סיכמנו, כל טוב בינתיים.